ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים שאני נתקל בו הרבה ולא תמיד יש לי מענה עליו, זה הנושא של מה קורה בקיבוצים. אני פוגש גם יוצאי קיבוצים. אני פוגש גם אנשים שרוצים לגור בקיבוצים. אני פוגש אנשים שגרים בקיבוץ ורוצים לבנות, רוצים לקנות, רוצים לעשות. ומסתבר שלא תמיד יש לי את התשובות אליהם, איך להתארגן כלכלית, מה לעשות, איך לפעול, מה המשמעויות. ומסתבר שאנחנו לא יודעים כולנו על הקיבוץ ממש. פעם זה היה אולי יותר פשוט, שהיה קיבוצים של האיחוד, מאוחד וכל הדברים האלה, אבל היינו יודעים מה זה קיבוץ ומה זה קיבוצניקים, ושהכל משותף והכל אותו דבר. אבל מסתבר שהעולם השתנה. אנחנו יודעים על הפרטות, אנחנו יודעים על כל מיני דברים אחרים. והתמזל מזלי, ובמפגש נטוורקינג שאני נמצא בו, בעסקים עושים עסקים, פגשתי את רני ברחן, שרני ברחן, כמו שהוא יספר לנו תכף, הוא קיבוצניק בעצמו, תושב קריית ענבים, והבנתי שהוא האיש שיודע לנווט אותנו, גם בעשייה, גם בהבנה, וכמובן אחר כך אתכם, כל מי שיזדקק לשירות שלו, והזמנתי אותו לבוא ולהתארח אצלי בפודקאסט, והוא נענה מיד, והוא קצת מתבייש, הוא לא רגיל לדבר, אז ברוך הבא, רני ברחן.
תודה רבה.
ואתם שומעים את הקול שלו, כמה הוא מדבר חלש, הוא ידבר קצת יותר חזק. ורני ככה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך העניין, ויש לנו המון על מה לדבר, תן בכמה מילים רקע, מי זה רני ברחן?
טוב, אני אתחיל מזה שאני בשנת 1980, כמעט 42 שנה, הצטרפתי לקיבוץ קריית ענבים. ב-30 שנה האחרונות אני עוסק בכל מה שקשור בתחום הכספים בקיבוצים. התחלתי מהמפעל, הייתי חשב המפעל.
איזה מפעל יש שם?
הנביד למוצרי בידוד.
אוקיי.
וניהלתי כספים בקיבוצים, גם בקריית ענבים כמובן, וגם בקיבוצים אחרים. במשך 30 השנה האלה, וכמה מילים על מה זה מנהל כספים בקיבוץ. אז קיבוץ, יש לו גם את הצד הצרכני וגם את הצד היצרני. בצד הצרכני יש כמובן את החינוך ובריאות ומזון וכלי רכב, כל מה שקשור לצריכה של החברים. ובצד היצרני יש קודם כל את השוטף, שזה המשכורות של החברים. ומעבר לזה, את העסקים של הקיבוץ, שהם מניבים גם תזרים שוטף וגם תזרים עתידי והשקעות. יש קיבוצים שמשקיעים בהשקעות הון והשקעות בנדלן, והיום הקיבוצים כבר עושים הכל, מה שפעם לא היה. וניהול כספים זה בעצם אחריות על כל מה שקשור גם בצרכני וגם ביצרני, וזה עבודה מול בנקים וחברות ביטוח והביטוחים של הקיבוץ ועורכי דין ומשרד אירועי חשבון והנהלת חשבונות עד מאזן. כל מה שקשור לתחום הכספים.
אז עכשיו מה בעצם אתה עושה היום? מה השירות שאתה נותן היום לאנשים?
אז זהו, אז הפתיח הזה שלי על הניהול כספים בקיבוצים, בעצם אני רוצה להגיד ש... כל מה שכרוך בניהול כספים בקיבוץ הוא מאוד דומה לניהול כספים במשפחה. כי גם למשפחה יש את הצד הצרכני, שזה חינוך, בריאות, כל הספקי תקשורת בבית, הכלי רכב, הדירת מגורים. ויש את הצד היצרני, בדיוק אותו דבר, את המשכורת החודשית שנכנסת, ואת ההשקעות העתידיות בשביל ליצור, לעשות פסיביות לעתיד, פנסיה ושוק ההון, כל אחד לפי יכולתו ולפי גישתו. ולכן אני את המודל הזה של ניהול כספים בקיבוץ, הורדתי לניהול כספים במשפחה. ובעצם הוא נותן ליווי למשפחות.
רק לחברי קיבוץ או גם כללי?
לא, בכללי. בכללי, זה נכון לגבי כל משפחה, גם בקיבוץ וגם לא בקיבוץ. ולאחרונה הוספתי לארגז כלים הזה את הייעוץ משכנתאות, שזה כלי בעצם לגיוס כספים בצורה הכי טובה שישנה היום בשוק. גם הריביות הכי טובות, גם התקופה הכי ארוכה.
כן, אבל אני חושב שכאן, וזה מה שחשוב לנו לעניין שלנו היום, יש לך גם את היכולת לתרגם את זה לנושא של הקיבוצים.
אז רגע, אז עד עכשיו זה היה הכללי, שזה נכון לגבי כולם. הקיבוצים יש להם ייחודיות בכל התחומים שקשורים למנהל ולבנקים. יש הסכמים בין הקיבוץ לבין החבר, לפי ההסדר שהקיבוץ הגיע מול המנהל. זה, יש את ה... אני אכנס לזה עכשיו, לכל החלופות.
כן, כן, הזה. דבר.
אז יש בהסדרים מול המנהל, יש את חלופת האגודה, שזה אומר שהקרקעות עדיין שייכות לאגודה, לקיבוץ, סליחה, והחבר עושה הסכם חוזי מול הקיבוץ.
אתה יודע מה, אני רוצה לעצור אותך, ואני רוצה ללכת רגע אולי מסודר. אנחנו כולנו מכירים, ואמרתי את זה כבר בפתיח, אנחנו כולנו מכירים את הקיבוץ של פעם, את הקיבוץ השיתופי, שבעצם יש קיבוץ, יש מזכירות, יש הכל שייך לקיבוץ, כל בן אדם את המשכורת שלו מכניס לקיבוץ, זה מה שאנחנו יודעים, אלה מבחוץ. היום אנחנו כבר הבנתי גם ממך, כן? אני לא ידעתי את זה קודם, כן? אני הבנתי כבר ממך, שבעצם יש בגדול, יש כל מיני מצבים או מרכיבים של הקיבוצים, ואמרת לי שיש 270 קיבוצים בארץ, נכון? ויש, בוא נגיד, שלוש דרגות עיקריות של קיבוץ, שדיברת על הקיבוץ המופרט, הקיבוץ השיתופי, ואמרת לי גם את האגודה, או איך קראת לזה?
שלופת האגודה. כן, יש את הקרקעות שייכות לקיבוץ, אבל החבר יכול לבנות ו...
אז בוא נגדיר, מה זה, בקצר, מה זה הקיבוץ השיתופי? זאת אומרת, מה המשמעות של זה, וכמה קיבוצים עדיין יש לנו... שנשארו ברמה ההיסטורית הזאת?
לפי הפרסומים, מתוך ה-270 קיבוצים שיש, יש בערך 70 שהם עדיין שיתופיים. והם עכשיו בהליכים, רוב הקיבוצים עכשיו בהליכים,
עדיין מסורתי, אוכלים בחדר אוכל של הקיבוץ והכל? או שכבר השתנה?
יש, כן, יש גם בחדר אוכל, 3 ארוחות ביום, 7 ימים בשבוע. ויש קיבוצים שיתופיים שכבר אוכלים בבית ולא, אין חדר אוכל. זה, באמת, כל קיבוץ הוא שונה לגמרי. אין שטנץ אחד לכל הקיבוצים.
אוקיי. מה זה הסיפור של האגודה, או מה שהסברת לי, השלב ביניים הזה?
השלב ביניים, עוד פעם, זה שהקרקעות שייכות לקיבוץ, לא לחבר עצמו, אבל לחבר כן בונה את ביתו על חשבונו. ויש הסכם חוזי בין הקיבוץ לבין החבר, שהדירה הזו, הבית הזה, שייך לחבר ולא לקיבוץ, למרות שהאדמה היא של הקיבוץ.
כן, אבל במצב הזה, במצב הזה שזה הסוג של האגודה הזה, עכשיו אני הקיבוצניק, אני התבגרתי, אני הלכתי למקום אחר, לעולם שכולו טוב, הצאצא שלי יורש אותי, זאת אומרת, הוא מקבל את הזכות שלי?
בהחלט, זה חלק מההסכם החוזי.
זאת אומרת שאני לא בעלים, אבל יש לי סוג של חזקה משפחתית על הנכס הזה.
כן.
כאן שאלה שאני נתקלתי בה, ואני לא יודע אם זה קשור דווקא לזה, עוד פעם, אני במצב של בורות, כן? בגלל זה מאוד חשוב לי מה שאתה עושה איתנו עכשיו. אני עזבתי את הקיבוץ. אני בן שעזב את הקיבוץ, לא מצאתי את עצמי בקיבוץ, ואתה יודע מה? ההורים של אותו בן, התעופפו לעולם שכולו טוב. אני יכול לחזור ולהמשיך את דרכם בנכס הזה, בדירה הזאת?
כן, אתה יכול גם שלא, אתה לא חייב. יש לך זכות. קודם כל, אם ההורים הלכו לעולמם, אחרי שהקיבוץ קיבל החלטת שיוך, ויש מה שנקרא שיוך דירות, והדירה הייתה לזכותם של ההורים, אם בנו, אם לא בנו, לא משנה. אתה יש לך זכות הורשה. ולפי הזכות הורשה, אתה יכול להחליט אם אתה בא לחיות בביתם, או אתה רוצה לבנות משהו חדש על המגרש שהורשת, שירשת.
ואם אני לא רוצה לחזור בכלל לקיבוץ, אני יכול להזכיר לא רוצה, את זה?
אתה יכול, הסחירות אפשר, אבל לתקופה קצרה. אתה לא יכול לתקופה ארוכה, אם אתה לא חבר קיבוץ. אתה חייב להיות חבר קיבוץ כדי להחזיק נכס בקיבוץ.
אוקיי.
אתה יכול לתקופה קצרה, לדעתי, משהו כמו 3 שנים, להזכיר את זה, תקופת ביניים כזו, עד שאתה צריך להחליט אם אתה חבר וחוזר לחיות בקיבוץ, או שאתה עוזב את הקיבוץ ומוכר את הנכס.
רגע, אבל אמרנו שהנכס לא שייך, לא שייך לך ברמה של בעלות.
הקרקע לא, אבל עוד פעם.
מה הכוונה אתה מוכר את הנכס? עלה לך, זאת אומרת, עלה להורים שלך לבנות את הנכס 500,000 שקל, מה אתה יכול למכור? מה אתה יכול לקבל? מי משלם לך את זה? הרי יכול לעשות זה רק חבר קיבוץ.
אוקיי, קודם כל אני חייב להגיד שאני מדבר בכללי, כי כל קיבוץ, כל קיבוץ זה שונה.
אני מדבר, חשוב מאוד אנחנו מדברים עקרונות.
עקרונות ובכללי.
טוב שהדגשת את זה.
עקרונות ובכללי. עכשיו, יש, ממה שאני מכיר, בהסכמים חוזיים בין הקיבוץ לחבר, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה מוצא קונה לנכס שלך.
אבל הקונה חייב להיות מתוך הקיבוץ, לא?
לא, לא.
או שהוא יכול, הוא צריך להגיש בקשה להיות חבר קיבוץ.
בדיוק. הוא חייב להיות חבר קיבוץ. הוא לא יכול לקנות נכס ולא להיות חבר קיבוץ, כמו שאמרתי קודם. חייב להיות חבר קיבוץ, זאת אומרת, הוא צריך לעבור את עבודת קבלה, את המבחנים של כל קיבוץ עושה, גם מבחנים כלכליים וגם מבחנים חברתיים. הוא צריך להיות מתאים לקיבוץ. ואז אתה יכול למכור לו את הנכס במחיר שאתה, מחיר שוק, מה שנקרא. והאפשרות השנייה היא שאו שאתה לא מוצא קונה, או שאתה לא רוצה בכלל לחפש קונה, אז הקיבוץ מחויב לרכוש במחירי העלות את המבנה הזה, ואז הוא הופך להיות שלו. זה כל דבר ועניין. זה בדרך כלל בגדול, בעיקרון, שאף אחד פה לא ייקח את
האמירה הזאת
כמשהו ספציפי.
הכל צריך דייקנות. לפני שאני רוצה להיכנס לכל הנושא של הרחבות ודברים כאלה בקיבוצים, שתכף נבין באיזה מהקיבוצים יש את זה, בוא נדבר קצת על הקיבוץ המופרט. הקיבוץ המופרט זה כאילו השלב השלישי שעליו אני מדבר. מה קורה בקיבוץ המופרט? מה ההפרטה אומרת?
קיבוץ מופרט זה הדבר הכי קרוב שיש ליישוב קהילתי. מה שעושה אותו קיבוץ ולא יישוב, על פי הרשם הקיבוצים, רשם האגודות, זה שחייב שתהיה ערבות הדדית בין החברים, ושיש נכסים משותפים. יש נכסים משותפים, ויש חיי קהילה, כמובן, שכל אחד צריך לתת את חלקו, לשלם את חלקו בקהילה, אבל שני הדברים העיקריים זה ערבות הדדית בין החברים ונכסים משותפים.
תגדיר לי מה זה ערבות הדדית.
ערבות הדדית זה אומר שבמידה, והחבר נקלע לאיזשהו אירוע, יכול להיות אירוע בריאותי או כל אירוע אחר, שבגינו הוא לא יכול להתפרנס יותר, למשל, סתם דוגמה, או הפך להיות סיעודי, או לא יודע מה. אז קודם כל מנצלים את הביטוחים ואת כל המשאבים הפרטיים שיש לחבר. אם והיה, והוא עדיין לא יכול לקיים את עצמו, אז הערבות הדדית מקיימת אותו.
מעניין. עכשיו בוא ניקח את זה צעד אחד. אנחנו כל הזמן שומעים על ההפרטות, על ההרחבות בקיבוצים. באיזה מהסוגים של הקיבוצים אנחנו מוצאים את ההרחבות, או שבכולם?
אני לא יודע אם בכולן, אבל אני יודע שבהרבה קיבוצים יש הרחבות. ההרחבות נולדו כאינטרס של הקיבוץ לשמר את עצמו, כי הקיבוצים מזדקנים, החברים מזדקנים, וצריך להכניס דם חדש, להגדיל את מספר החברים ואת החינוך, את הילדים, נוער. זה האינטרס של הקיבוץ בכל הנושא הזה של הרחבה. כמובן שפותח את שעריו, ועוד פעם, כמו שאמרנו, לכל מי שעובר את המבחני הקבלה ורוצה לחיות בקיבוץ, בעצם הקיבוץ פותח את שעריו, והאינטרס הוא בעצם win-win, זה אנשים שרוצים לחיות בטבע, במרחבים, שהילדים יקבלו חינוך קיבוצי. אז הקיבוץ מאפשר את זה, ומצד שני, הקיבוץ מרוויח את
הכנסות מה...
את רצף הזכות הקיום שלו.
עכשיו, אני רוצה להבין, שעכשיו אני הולך לקנות קרקע בהרחבה. אני צריך להפוך להיות חבר קיבוץ? אני בהכרח, נדמה לי ששמעתי שלא כולם הופכים להיות חברים, שזה כאילו סוג של תחום מחוץ לקיבוץ. אתה רואה, זה עוד פעם, זה שאלה של בור.
לא, זה לא שאלה של בור, וזה היה נכון. עוד פעם, אני מדבר בכללי, בעיקרון, כי יכול להיות שעדיין יש קיבוצים כאלה, אבל בתחילת הדרך, באמת הייתה אפשרות לבוא לחיות בקיבוץ ולהיות תושב. ואז זה יצר מצב שהיו הרבה סטטוסים בקיבוץ. תושב ובני קיבוץ וחבר, וחבר ותיק וחבר חדש. זה יצר בלגן מאוד גדול וגם ניגוד אינטרסים. של מפעל ורפת וכל מיני דברים שהיו צמודים לקיבוץ והתושבים פחות אהבו את זה. היום יש מגמה מאוד ברורה, אני לא יכול לעשות הכללות של כל הקיבוצים, אבל הידיעה שלי, הרבה מאוד קיבוצים כבר לא מאפשרים את הריבוי הסטטוסים הזה, וכל מי שרוצה לגור ברחבה של הקיבוץ, הוא חייב להיות חבר קיבוץ. ולא רוכשים מגרש ברחבה, אלא רוכשים בית בנוי.
ואת, אני לא יכול לבנות את הבית שלי?
הבנייה, בדרך כלל, היא בנייה מרוכזת. יש קבלן שעושה, יש מספר דגמים שאפשר לבחור.
זאת אומרת, זה יוזמה של הקיבוץ, או של איזה יזם שלוקח את זה ועושה את זה עם הקיבוץ?
זה, יש פה גם כן איזושהי עדפה של הקיבוץ, שבאמת לא יהיה ריבוי של דגמים ושונות מאוד גדולה בין ה... בין הבניינים בקיבוץ, אז עושים איזשהו משהו יותר אחיד.
עכשיו, כשאני קונה קרקע, ואני מתייחס עכשיו, אתה נתת פה את שלוש סוגי הקיבוצים העיקריים, את השיתופי, את האגודה ואת המופרט, אם אני עכשיו קונה קרקע, או קונה בית, סליחה, קונה בית עכשיו בקיבוץ, אמרת שאני קונה בית, לא יכול לבנות, מה אני קונה בהתאם לסוג של הקיבוץ? זאת אומרת, אם אני עכשיו... קניתי בית בקיבוץ מופרט, אני קונה בית לרבות הקרקע שלו, זאת אומרת, אני יכול אחר כך למכור אותו כבית, מה אני קונה אם אני קונה בקיבוץ האגודה? בעצם, איך זה עובד? או, וכמובן, השאלה נשאלת על השיתופי. מה אני קונה בפועל?
זה תלוי בכל קיבוץ לפי ההסדר שהוא עשה מול המנהל. אתה יכול להיות בקניין מלא, מה שנקרא, שיוך קניין מלא, ואז אתה בעצם רוכש את ה... משלם למנהל על הקרקע, משלם לקבלן על הבנייה, ואתה בעלים מלא של הנכס. ויכול להיות...
זה בטח בקיבוץ המופרט.
כן. ובקיבוץ לא מופרט, אז ההסדר מול המנהל הוא נעשה על ידי הקיבוץ, ואתה משלם למנהל דרך קיבוץ, או משלם מנהל ישירות, אבל הקיבוץ הוא הבעלים על הקרקע. ואז, כמו שאמרתי מקודם, יש את ההסדר החוזי בין הקיבוץ לבינך כקונה.
אז עכשיו אני אשאל, אם אני בעצם קונה בקיבוץ השיתופי ואני לא קונה את הקרקע, או באגודה ואני לא קונה את הקרקע, ועכשיו אני בונה, אוקיי, ואני צריך כסף. למה לעשות? אין לי כסף, אני צריך... מה שהייתי עושה באופן אחר, תכף נגיע למופרט שיותר קל לי שם, ואני צריך עכשיו כסף, לגייס כסף. אני צריך משכנתה, אני צריך מימון. הרי לבנות עולה, נגיד בית של, אם אנחנו בונים, עוד פעם, היום בקיבוצים כבר אני ראיתי שבונים בתים גדולים, אבל נגיד שבנינו 100 מטר. 100 מטר, ונגיד זה עולה חצי מיליון שקל, 600 אלף שקל, אני צריך לגייס כסף. איך אני עושה את זה? אני יכול לקחת משכנתה? אני יכול לשעבד? הרי אם אני במופרט או באגודה, בעצם אין לי קרקע לשעבד, אין לי מה לשעבד. במופרט אני מבין שיש לי קרקע, אני יכול לעשות את זה כבר אחרת. תכף אתה תסביר לי איך, בגלל שצריכים בטח אישורים של הקיבוץ. איך אני עושה את זה טכנית כדי לגייס את הכסף?
אז במופרט זה באמת נתחיל מהכי קל. המופרט זה בעצם כמו כל מקום אחר בארץ. אתה יכול ללכת לקבל משכנתה, לשעבד את הנכס. מבחינה מימונית אין בעיה, מבחינה משפטית עדיין יש את הייחודיות של קיבוץ, כי צריך להיות הסכם. הקיבוץ הוא צלע בין הבנק לבין החבר, ולכן יש הסכם משולש של בנק, קיבוץ וחבר, ויש את ההסדר מול המנהל, כמו שאמרתי קודם, שגם כן זה חלק מהמסמכים שצריך להגיש לבנק. זה בקיבוץ המופרט, שזה יותר פשוט. בקיבוץ השיתופי, אם עדיין אין הסדר מול המנהל, אז יש לתנועה הקיבוצית, מה שנקרא קרן קמיה, שהיא נותנת ערבות.
קמיה זה ראשי תיבות, נכון?
זה ראשי תיבות.
לא חשוב.
לא זוכר כרגע קרן משהו. והיא נותנת ערבות שחלק מהבנקים מקבלים אותה, לא כולם, עד 50% מהמשכנתה, ועד שיש הסדר מול רמי, מול המנהל. והבנקים מכירים, בכל השיטות, בכל האפשרויות שיש בקיבוצים, והם נותנים משכנתאות. נכון שהתנאים קצת פחות טובים, מבחני הכנסה קצת יותר קשוחים, השיעור המימון קצת פחות מהרגיל, אבל הם נותנים. וצריך לעשות מסע ומתן, צריך לבדוק כל בנק את היתרונות שלו, החסרונות שלו, כל משפחה, את המשאבים שיש לה ואת הבחירה שלה בקטע של הסיכונים, בניית התמהיל. ו...
אז בוא, אני רוצה לעצור אותך. אני רוצה שניקח עכשיו את האנשים, ואתה יודע, אני נתקלתי בזה גם בזוג שעשיתי להם ייעוץ בקריית שמונה. הרי היום בזום, אתה יודע, אתה עושה בבוקר בקריית שמונה, אחרי צהריים בהולנד, ובערב אתה גומר בירושלים. ואחד באמת הדברים שהיו חסרים להם, ואני לא ידעתי לתת להם את זה, אז גם לא הכרתי אותך, זה מה המסע שהם הולכים לעבור, ואיך לגשת למסע הזה נכון. ואחד הדברים שאתה גם הכנו את הפודקאסט, כן? אתה הכנת איך את המסלול, מה צריך לעשות בן אדם שהוא מחליט ללכת לגור בקיבוץ. איך הוא מתחיל את הדרך? אתה קראת לזה השלב המעשי, אוקיי?
השלב הרעיוני לפני כן.
אז זהו, אבל זהו, חסכת לי שבעצם זה מתחיל בשלב הרעיוני, שאנחנו עכשיו ניכנס אליו. אני רוצה שעל השלב הזה נדבר הכי מעט, על השלב הרעיוני, ניתן את זה בכמה מילים, ובוא ניכנס לשלב המעשי ואחר כך ליתר הדברים. אז איך אני יודע לבחור לאן שאני רוצה ללכת, או להבין את מה שאני רוצה ללכת?
משפט אחד על בעצם מה קרה עכשיו, למה עכשיו בכלל? מדברים על כל הרחבות בקיבוצים, אז הקיבוצים כבר בזמן רצו לעשות הרחבות ובנייה, והמדינה והמנהל באמצעותה לא אפשרו, לא התאפשר. עד לפני בערך שנתיים, שלוש, ואז התחיל התהליך, והיום בעצם יש הרבה קיבוצים שמשווקים את הפרויקטים שלהם. אז המשפחה יושבת בסלון, בני זוג, וחושבים הם, באמת איפה מתאים להם לחיות. הם לחיות בעיר הגדולה, במושב, בקיבוץ, בכפר, בטבע, חינוך קיבוצי, מה מתאים, איפה, באיזה קיבוץ בתחום הגיאוגרפי בארץ, איזה סטטוס שיוך, שיתופי או מופרט, מקורות תעסוקה, כל מיני דברים שכל משפחה והבחירה שלה. אחרי השלב הרעיוני הזה נכנסים לשלב המעשי. השלב המעשי זה באמת אחרי שהחליטו איפה, למה, כמה, אז יוצרים קשר עם הקיבוצים, של הסביבה שהם רוצים, או הסוג שהם רוצים, ומבררים. מבררים בכלל אם יש קליטה, באיזה שלב הם, איפה הם עומדים מול המנהל, איזה הסכמים הם נדרשים לחתום, איזה עלויות הם צריכים לשלם כדי להיכנס לקיבוץ. כל הדברים האלה זה השלב המעשי של הבירורים. לפני הכניסה לקיבוץ.
כן, אבל אתה יודע, בשלב המעשי, בגלל שהרבה מאוד מהקיבוצים, וזאת, עוד פעם, תתקן אותי אם אני טועה, לי יש הרגשה בכל פעם שאני שומע, שכמעט כל הקיבוצים נמצאים באיזה שלב ביניים, שזה, כאילו יש עכשיו איזשהו תהליך שקורה, בייחוד בקטע של ההפרטה, וזה מין הרגשה שזה דברים לא סגורים, לא גמורים, כאילו דברים לא נסגרו עם המנהל, נשארו ויכוחים עם אני מנהל בלשת, אתה יודע, זה מין, לא יודע, זאת ההרגשה שלי ממי שמסתכל מבחוץ, ואתה יודע, אני פגשתי ואני פוגש אנשים, איך אנחנו אמורים לבדוק את זה? זאת אומרת, מה, אני עכשיו בא, האם להקשיב למישהו שאומר לי במזכירות, או לא יודע, מי שמנהל את הקיבוץ, אומר לי, יש לי דרך לבדוק את זה איפשהו, איך אני עושה את הבדיקה הזאת? או שאתה יכול להגיד, אני יודע לתת להם את הכלים לעשות את זה, ולבדוק את זה עבורם, איך אני, צחי, מחליט ללכת לקיבוץ, יודע לבדוק את הדברים?
קודם כל, אני בטוח שאפשר לבדוק את זה גם במשרד המשפטים, במנהל עצמו, בתנועה הקיבוצית, אבל אין צורך. הקיבוץ, אם הוא קולט, זאת אומרת, זו השאלה הראשונה שצריך לשאול את הקיבוץ, אם הוא קולט. אם יש קליטה, אז הוא מאוד שקוף, הוא אומר ומראה איפה הוא עומד, איפה הדברים עומדים, גם בתוך הקיבוץ עצמו, וגם מול המנהל, וגם מול הבנקים, אם יש כבר הסכמי מסגרת כאלה ואחרים. אז זה לא, אין פה עניין של, עכשיו אתה צודק, זה לא רק עניין של הרגשה, אבל התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך, שהוא רק התחיל, כמו שאמרתי, לפני שנתיים בערך, שלוש שנים, והוא ייקח עוד כמה שנים. הקיבוצים, אם יש 270 קיבוצים, וחלקם נמצאים בתוך התהליך, חלקם עדיין לא התחילו את התהליך. זאת אומרת, תמיד יהיה עוד הרבה שנים של תהליך כזה או אחר. אבל בתהליך הזה יש קיבוצים שהם כבר התחילו לבנות, יש קיבוצים שהם כבר ממש בתהליך הבנייה עצמו, ויש קיבוצים שהם בחודשים הקרובים מתחילים לבנות, יש קיבוצים שהם כבר שלב ג' של הבנייה, יש את כל המגוון, את כל ה... אז בגלל כן, זה חשוב אבל... לבדוק קודם. בגלל זה חשוב לבדוק קודם.
אבל בגלל ש... אחד הדברים, וכאן אני מדבר איתך כיועץ המשכנתאות, הרי זה שלב דרמטי להבין, הרי שאני בונה את התקציב שלי, וזה אחד הנושאים המרכזיים, וזה אתה עוסק כל היום בבניית תקציבים ובהתנהלות כספית. איך אני אדע, הרי אם אני החלטתי לעשות את הצעד, איך אני אדע שאני אוכל לגייס את הכסף? הרי אף אחד לא ייתן לי כסף בשביל העיניים היפות שלי. הבנק רוצה מכל אחד בטוחות ורוצה דברים. אנחנו יודעים את הקושי, כן? אם עכשיו נגיד חבר קיבוץ שיתופי רוצה עכשיו לשעבד את הבית בשביל לקחת משכנתה, אין לו את מה לשעבד. הוא לא, אף אחד לא ייתן לו חלק. שדרך אגב, תטף תרגיל אם אפשר לעשות את זה ברמה של הקיבוץ המופרט. אבל איך אני נערך לזה? איך אני יודע אם ייתנו לי, לא ייתנו לי, באיזה שלב אני? איך אני מבין את הדבר הזה?
קודם כל, בשביל זה פונים ליועץ משכנתאות, יועץ משכנתאות שמבין בקיבוצים.
או, כמה כאלה אתה מכיר חוץ ממך?
לא, יש איזה חמישה כאלה בארץ.
אתה הראשון שנתקלתי בו.
לא, אז אני יודע, אני לא יודע...
אמרתי, אני.
בסדר, אז אני כבר הכרתי עוד איזה שלושה. אני מניח שיש עוד כמה שאני עוד לא כל כך מכיר, אבל... יש כמה אחדים שמבינים בקיבוצים, וחשוב לברר את הסוגיה הזו של כמה אפשר לגייס, ועוד יותר מזה, כמה מתאים למשפחה לגייס. וההחזר החודשי וכל הדברים שהם מוכרים לגבי כל לוקח משכנתא שהוא. אבל צריך ללמוד את הקיבוץ, באיזה שלב הוא נמצא, מה אפשר לשעבד, מה אי אפשר לשעבד, אפשר לקבל ערבות, אי אפשר לקבל ערבות. צריך באמת להיכנס לעומק, ללמוד את התיק הזה, ואז בעיניים פקוחות נכנסים לפרויקט הזה, כי זה פרויקט מאוד מאוד גדול.
מהניסיון שלך,
אני בטוח שיש הבדל בין זה שאתה למשל חבר קיבוץ, ועכשיו אתה תרצה לבנות את הבית שלך, לבין זה שאני בא עכשיו חדש. ואנחנו עדיין הקרקעות לא מוסדרות, ואני צריך שהקיבוץ יעזור לי בזה. וכאן אתה, כיועץ משכנתאות, מתי זה יקרה? מתי אני אוכל לקבל את הכסף הזה? מה יעזור לי לקבל את הכסף כדי לעבור את התהליך הזה?
לקבל את הכסף מהמימון, אתה מדבר.
זאת אומרת, מימון לצורך הרי הבנייה.
אז קודם כל, כמו כל משכנתא...
סליחה שאני אומר, מה הוודאות? בגלל שאני לא רוצה להיות במצב שאנחנו ניכנס לתהליך, ופתאום נגלה שאף אחד לא נותן לנו, או שזה פתאום לוקח 20 שנה.
לא, לא, אז יש ודאות לפני שאתה מתקבל לחברות, ודאות של כל הדברים, גם מול המנהל וגם מול הבנקים, וגם מימון כזה או אחר, וזה בהחלט נקודה מאוד חשובה שצריך לתכנן. אם לא מתכננים, המטרה הראשונה היא להתקבל לחברות, ואחרי שמתקבלים לחברות מתחילים לחשוב איך, זה כבר יכול להיות מצב מאוד מביך. אז לכן צריך לתכנן בעיקר את המקורות מימון ואת התזרים מזומנים מראש. כמה שיותר מוקדם יותר טוב. עוד בשלב הרעיוני אפילו.
כאן הקיבוץ עוזר לי ואת הקיבוץ מכוון אותי? או שרק אם אני אקח אחד כמוך שמבין, הרי כאן זה לא, יועץ משכנתאות רגיל, וגם אם הוא איש מימון ולמד מימון באוניברסיטה, אם הוא לא יודע איך זה עובד מבפנים, ואתה אומר פה משהו שגם אתה לא יודע מראש איך זה עובד, אלא אם כן זה קיבוץ שאתה מכיר, שאתה צריך ללמוד איך זה עובד באותו קיבוץ, אז רק אנשים כמוך, ועכשיו אמרת שיש יותר ממך, רק אתם יכולים לעזור לנו לבדוק את הדבר הזה. וכמה זמן לוקח תהליך כזה?
קודם כל, לדעתי כן. אם מישהו שהוא לא מכיר קיבוצים ואין לו ניסיון בקיבוצים ורוצה להתחיל ללמוד את זה, זה בסדר. אני לא אומר שזה לא אפשרי, זה אפשרי. זה רק, יש תהליך של בית ספר שלוקח זמן ליועץ ללמוד את התחום הזה. אבל אם יש ניסיון ויש ידע, אז רצוי ללכת לאנשים בעלי ניסיון וידע.
תגיד לי, מהניסיון שלך, גם ברור לי שצריכים כאן עורכי דין שמאוד בקיאים בעולם הקיבוצים. כמה לדעתך עורכי הדין בארץ בקיאים בתחום הזה? הרי זה גם תחום שאם אתה שואל אותי, לא יכול להיות שהרבה משרדים יתמחו בו, בגלל שלא כדאי להם, בגלל שאין הרבה קיבוצים.
לא, לא, אז בצורה מפתיעה, יש הרבה יותר עורכי דין מאשר יוצא משכנתאות שמבינים בתחום הכפרי, נקרא לו ככה.
אוקיי. יש, כפרי יש, מעבר למושבים, אני יודע,
גם במושבים. גם מושבים, נחלות, קיבוצים. יש לא מעט עורכי דין שכן מתמחים ועוסקים בזה. אתה שאלת מקודם אבל שאלה על עזרה מהקיבוץ ומעורבות של הקיבוץ, אז הקיבוץ לא מעורב ולא עוזר בתחום של המימון. זה כל בית אב, כל משפחה בעצמה צריכה לדאוג לזה. הקיבוץ רק אומר, אני יש לי הסכם עם הבנקים האלה, עם הסניפים האלה, אליהם אתה יכול לגשת ולקבל הצעות.
אני רוצה רגע ללכת לפעם. פעם, אם נגיד הייתי חבר קיבוץ, ועכשיו היה תורנות כזאת, מי מקבל בית מורחב, נכון, היה דבר כזה?
לא, זה לא תורנות, זה ותק. פעם זה
היה
רק ותק.
ותק, סליחה, לא תורנות, אמרתי את זה לא נכון. היה ותק, או זה היה, ובעצם התכוונתי תור. היה לך תור שהיית עומד לפי הוותק, ושהיו נבנים בתים חדשים בתוך הקיבוץ, או שהיה תורך שיבנו לך את הבית שלך, אתה היית מקבל, ובעצם זה ללא תנאי, כאילו לא היית צריך שלם על זה ולא כלום. בקיבוצים השיתופיים זה עדיין קורה, או שכבר היום בכל מקרה צריך לשלם על הבנייה?
לא, 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 בקיבוצים השיתופיים זה עדיין קורה, בהחלט. זה עדיין קורה, דרך אגב, זה מרכיב של ותק ומספר ילדים. כי אם משפחה חיה בשני חדרים ומביאים ארבעה ילדים לעולם, אז הם לא נשארים בארבעה חדרים, גם אם אין להם את הוותק. בשני חדרים גם אם אין להם את הוותק. אז זה שילוב של גם ותק וגם מספר ילדים, וזה כן, כמו שאמרת, זה תור, וכשיש בנייה, אז נכנסים לפי הוותק ולפי מצב מספר הילדים, וככה זה מתנהל בקיבוץ השיתופי גם היום. פעם כל הקיבוצים היו כאלה.
אז בעצם היום, אם אני מסתכל, ואתה אמרת את זה קודם, הקיבוץ המופרט הוא סוג של כמו מושב כזה, זה בכלל משהו אחר, זה לא אותו קיבוץ. א', בקיבוץ המופרט בטוח אין את החדר אוכל המרכזי, אין את
לא, אני אמרתי מקודם.
אמרת שזה כמו התיישבות כפרית כזאת.
מה שמייחד את הקיבוץ על פי החלטות הרשם, הוא הערבות ההדדית והנכסים המשותפים. זה מה שמייחד קיבוץ לעומת יישוב.
מה אתה מדבר על הנכסים המשותפים, המועדונים וכל הדברים האלה? מה זה?
כן, גם מפעלים, הכל, החדר אוכל, כל הדברים, גם הציבורי וגם היצרני, הם עדיין תחת האגודה.
אבל בקיבוץ המופרט אין חדר אוכל מרכזי.
המבנה עדיין קיים, גם אם הוא לא פעיל כחדר אוכל. המבנים קיימים. האגודה היא בעצם החברים שנמצאים בה. ומה ששייך לאגודה, בסופו של דבר, שייך לחברים.
עכשיו, עוד שאלה שגם הזכרת אותה, אבל היא חשובה מאוד. יש את היחסים מול רשות מקרקעי ישראל. ויש את המאבקים האלה על הקרקעות ותשלומים וכל מיני דברים. מה, עוד פעם, אני כנראה מדבר על המופרט ולא על האגודה, בגלל ששם אני קונה קרקע, כן? מה המחויבות שלי כלפי, או מה הקשר שלי עם רשות מקרקעי ישראל, שאני עכשיו קונה קרקע, או שאני עושה את זה? זאת אומרת, איך מערכת היחסים עובדת? אם הקרקע שלי נרשמת כקרקע מנהל, או שהיא בעצם נרשמת בסוף קרקע טאבו?
זה עדיין לא מגיע לטאבו, אבל זה נרשם על שמך, במנהל, נרשם את המגרש, נרשם על שמך, ואם אתה מוכר, אז הקונה נכנס במקומך, בדיוק כמו כל רישום אחר בכל מקום בארץ.
אז אני צריך לשלם למנהל, כמו פעם שהיינו משלמים, היינו משלמים מהסכמה וכל הדברים האלה, יש לי כסף שאני משלם חלק למינהל, או שאני משלם הכל לקיבוץ, איך זה עובד?
מה, אתה מדבר על הקנייה?
על הקנייה של הקרקע?
אני לא יכול לענות לך על זה, אני עוד אין ניסיון, עוד לא הגענו לשם. אנחנו עוד בקטע של הבנייה הראשונה.
הבנתי. אתה תאמין או לא, אנחנו מתקרבים לסיום של הדברים, אז אני רוצה שככה, רק נעשה ככה סיכום, נעשה סיכום, ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול עוד שאלה. אני יודע שבחלק מהקיבוצים, אולי זה לא קשור לקטע הכלכלי בכלל, לפעמים הקיבוץ לא נותן לבן שעזב את הקיבוץ, כאילו עזב ועבר ויצא מהקיבוץ, הוא יוצא בלי זכויות. אלא, ושהוא רוצה לחזור לקיבוץ או שרוצה, ופתאום אומרים לו, אדוני, אתה עזבת, אתה גרת בחוץ, לא מגיע לך כלום, ואני שמעתי את זה בכמה קיבוצים, גם בצפון וגם במרכז. אתה יכול קצת, אתה רואה שאני שואל את השאלה וקשה לי לשאול אותה, בלי שאני גם ניזון מהשמועות, איך זה עובד?
לא בטוח שהבנתי את השאלה, אבל אני אענה עליה מה שאני הבנתי מהשאלה, זה שיש יום קובע.
או,
יש יום קובע. אם הבן עזב לפני היום הקובע, אז הוא עזב לפי הכללים שהיו...
מה זה היום הקובע? מי קובע את היום הזה?
היום הקובע, הקיבוץ קובע באספת החברים, ויש גם יום קובע שהרשם קבע. תלוי בהסדר מול המנהל. הרשם או המנהל, אני לא יודע בדיוק מי קובע אותו, אבל...
מה זה יש... הקיבוץ קובע? יש יום כזה אחד בכל התקופה של הקיבוץ, או שיש, הם קובעים כל פעם יום אחר?
יש, נדמה לי זה היה מרץ 2007.
אוקיי.
2003, סליחה. 2003, שהם, מי שהיה לפני כן, אז הוא חבר ותיק נקרא, ומי שהתקבל לאחר מכן היה, הוא חבר חדש לצורך העניין. אז אם מישהו עזב לפני היום הקובע, אז יש דמי עזיבה שהיו מקובלים בזמנו, כולל תחשיב של פנסיה וכו', והוא מקבל מה שמגיע לו והוא עוזב את הקיבוץ. מי שעוזב אחרי היום הקובע, אז הוא כבר מגיע לו לפי החלטות הקיבוץ של השיוך דירות. אם יש שיוך דירות, אם אין שיוך דירות, אז זה אותו דבר כמו הקיבוץ השיתופי של לפני ה...
זאת אומרת שאם אספתי לפני יום הקובע וקיבלתי את הסכומים שהגיעו לי אז, לא משנה, זהו, אין לי שום זכויות. ואם לא נתנו לי כלום או ש...
אין דבר כזה.
זאת אומרת, אין מצב כזה.
אין מצב.
וזה לא משנה באיזה סוג מהקיבוצים?
לא משנה. תראה, בעבר כולם היו שיתופיים, לא היה... הקיבוץ המתחדש זה משהו רק חדש יחסית עם השיוך דירות, למרות שהתחילו אותו לפני הרבה שנים, אבל עכשיו הוא מגיע לשלבים מעשיים.
אוקיי, ויש לי עוד משהו שאני סקרן. אתה יודע, היום, פעם ידענו שכל מזכורת של בן אדם היא נכנסת לקיבוץ, והקיבוץ מחלק את זה, ואנחנו יודעים על חוסר השוויוניות שיש, בלי שיש, אנחנו יודעים קיבוצניקים, שנהיו מנכלים של חברות, שנהיו אנשי הייטק, שמרוויחים הרבה יותר, שמרוויחים, איך זה עובד האיזון הזה בתוך הקיבוץ? איך מתייחסים לזה? או שהיום כבר בכלל אין את ההכנסה של הכסף לתוך מערכת הקיבוץ?
קודם כל, תלוי בסיווג של הקיבוצים, או קיבוץ שיתופי, או קיבוץ מופרט, או ביניהם. יש כל מיני דרגות של שיתופיות. ולפי זה, המנכ״ל והעובד השירותים, הם מקבלים את שכרם. מה עוד שאלת? עוד משהו?
שאלתי עכשיו מה קורה לדבר הזה בקיבוץ המופרט, ואני אגיד לך למה אני שואל. הרי בקיבוץ, אם אני גר בקיבוץ המופרט, יש גם דברים בתוך הקיבוץ, אתה יודע, אם אני גר היום ביישוב רגיל, ביישוב מסוים, אני צריך לשלם ארנונות, ואני צריך לשלם דברים כדי שאפשר יהיה לטפל בניקיון של היישוב, שאפשר
לא, זה יהיה... זה יש, זה יש. יש גם ארנונה וגם מסי קהילה.
זה בתוך הקיבוץ.
כן, בתוך הקיבוץ. יש בהחלט, יש תשלום מס, יש, בדרך כלל זה נקרא מס אחיד, מס ראש. שמשלם, כל חבר משלם בשביל הנוי והנהלת חשבונות וכל הדברים הציבוריים, דשא וכו'.
אז בואו נעשה סיכום, בסדר? אני עכשיו הולך לקיבוץ, אז אני כבר מבין שאני צריך לבדוק, א', מה האופי של הקיבוץ, קודם כל מבחינת איזה סוג קיבוץ, אם זה מופרט, שיתופי ומה המשמעות. אני צריך להבין וללמוד ולשאול את השאלות האלה בהתחלה, לפני שאני הולך לכל אחד, מה בכל סוג של קיבוץ, בצורה שלו, מה יידרש ממני כדי לבנות את הבית שלי, האם אני גם מדרש להיות חבר קיבוץ, איך זה בדיוק עובד. אני צריך ללמוד איך אני עושה את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אני אקבל, אני יכול לקחת מימון על ידי בנק ויש לי מה לשעבד, מה שברור לי, שבקיבוץ, לא השיתופי ולא השלב ביניים, אני יכול לשעבד ושאין לי בעצם קרקע. אני צריך לדעת עם הקיבוץ, איך אני עושה את זה מול הקיבוץ בגיוס הכסף, וזה מורכב, יותר פשוט לי בקיבוץ המופרט, ששם כנראה אני כן יכול לשעבד, אבל אני אומר אבל גדול, עדיין חלק מהקיבוצים, הקרקעות לא עברו ולא נרשמו, ולמעשה יש שלב ביניים, וצריך לוודא שבאמת אפשר לקבל את הכסף הזה, ואנחנו יודעים שהיום לא בונים 100 מטר, ולא בונים זה, בונים 200 מטר, וזה כבר הופך להיות מיליון שקל, ושלא יהיה אף אחד הפנטזיות שזה עולה פחות, עולה לבנות בית. אני צריך לדעת איזה הוצאות ואיזה דרישות יהיה לקיבוץ ממני, שאני אחר כך אגור, איזה הוצאות יש לי, אמרת שיש מיסים לפעילות השוטפת, ויש סוג של ארנונה, נכון? ואיך זה נקבע? יש עוד משהו שככה לסיום, אתה רוצה להוסיף ולהגיד לאנשים?
כן, אני רוצה לתת את הסיכום. קודם כל, מה שאתה אמרת לגבי העלויות הבנייה או הרכישה של המבנה, אז כמו כל קנייה ומחירה של נדלן בארץ, ככל שאתה מתרחק ממדינת תל אביב, אז הקנייה יותר זולה, וככל שאתה מתקרב, הקנייה יותר יקרה, גם בקיבוצים. העלויות יכולות להיות באמת מכמה מאות אלפי שקלים ועד כמה מיליונים. מה שחשוב ברמה הכספית, לדעת כמה שיותר מוקדם ולתכנן את הדברים, זה כל קיבוץ. אם יש דמי קליטה או חברות, כל קיבוץ קורא לזה בצורה אחרת, לא בכולם יש. עלויות של המבחנים הנקלט צריך לשלם אותם. אם יש מס איזון, מה שנקרא, כי כל ההסדר עם המנהל, יש חבר ותיק שהיה אמור לשלם פחות, ובגלל הסדר מעודכן יותר, חדש יותר, הוא צריך לשלם יותר, והחבר הוותיק משלם פחות, למרות שהיה צריך לשלם יותר, אז עושים איזשהו מנגנון שמאזן בין החברים הוותיקים לזה. מי שרוצה להיכנס לקיבוץ צריך לברר אם יש דבר כזה ועם כמה זה עולה. אז בקיצור, צריך להבין את כל התשלומים שיש לשלם, ולקחת גם בלתי צפוי מראש, ולדעת אם בכלל אפשר ללכת לפרויקט הזה, ואיך לממן אותו, ומה התזרים מזומנים שלו, השלבי תשלומים, שלבי משיכות כספים, ובשביל זה רצוי, חובה לדעתי לתכנן, וכמה שיותר מוקדם.
יפה. אז אני חושב ש... ב-40 דקות האחרונות, או ב-45 דקות, זה לא יאומן, אני מבין הרבה יותר עכשיו, ומסתבר שעדיין יש הרבה שאלות.
אני חשוב להגיד שהשונות היא מאוד גדולה. חברי קיבוץ שישמעו אותי, אז יגידו, בקיבוץ שלי זה לא בדיוק ככה, בקיבוץ אחר זה לא בדיוק ככה. אז אני רוצה להדגיש שיש שונות מאוד גדולה, וקיימים הרבה דברים בהרבה קיבוצים, וחשוב בגלל זה ללמוד באמת את הקיבוץ לעומק לפני שנכנסים.
אז אני חושב שיותר חשוב, מעבר לחקירה הפרטית הראשונה שאתה צריך לעשות, ולבוא ולאסוף ולשאול את השאלות, ואני חושב שמי שישמע את הפודקאסט יוכל עכשיו לסכם אותו, זאת אומרת, אם אני הייתי זה שרוצה לעבור לקיבוץ, שמעתי עכשיו את הדברים, קודם כל שומע את זה עוד פעם, עת ונייר ורושם לי נקודות מה השאלות העיקריות, ואחרי שאני הולך ועושה את השאלות האלה באופן עצמי, אני חושב שלא הייתי מוותר ולא הייתי חוסך את הקטע הזה של לקחת אדם כמוך, שאתה לא רק יועץ משכנתאות חיצוני שאתה חי את זה, אלא אתה מכיר את הקיבוץ מלפני ולפנים, ויש לך את היתרון, ותמיד אנחנו מחפשים את היתרון היחסי, שאתה התעסקת בזה בתוך הקיבוצים מהצד הפנימי, במי שעוסק בזה מהצד הפנימי ומכיר את כל הסודות ומכיר את כל המחשבות, ולא משנה אם הוא עשה את זה בשני, נגיד, אני יודע לפחות על שני קיבוצים שבהם עשית את זה, שאתה מכיר אותם, אלא אתה מכיר את המערכת, אתה יודע על מי לדבר, אתה יודע איפה לפנות, אתה יודע על איזה גופים, וכמובן לעטוף את עצמך גם בעורך דין טוב, שידע להגיד לך את המצב, ולהגיד לך באיזה מצב אנחנו נמצאים, שזה לא תמיד אתה תדע לענות מבחינה רישומית ומבחינת דברים, לפעמים נצטרך את השילוב הזה. אז רני ברכן היקר.
רגע, אני רוצה להגיד, קודם כל, תודה לך, אבל אני רוצה להגיד גם שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, ועולות שאלות, ואני מתאר לעצמי שיעלו שאלות, מוזמן להתקשר אליי שיחת ייעוץ ללא עלות, ככה ברמה העקרונית.
והפרטים שלך יופיעו כמובן בעמוד ההקלטה של הפודקאסט, באתר נדלן בקלות ובאופן ישיר.
אני אשמח לתת את הייעוץ הראשוני.
אם אתה ממליץ, אני ממליץ כפל כפליים, וגם תכירו אדם מקסים, אנחנו לא מצולמים כאן, אבל אדם מקסים וצנוע שיעשה לכם את זה בצורה הטובה ביותר.
ואני מכיר קצת יותר משניים, שלושה קיבוצים.
אני בטוח.
אז יש לי גם ניסיון כחבר קיבוץ, גם כבונה בקיבוץ, גם כמנהל בקיבוצים, וגם כיועץ משכנתאות. אז אני אשמח לייעץ.
יפה. אז רני, תודה רבה שבאת לירושלים. ולכם, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ותשמעו את זה עוד פעם. תרשמו לכם נקודות להתראות.